ממעטים בשמחה. אחד הדברים שגורמים שמחה, מקח וממכר. למשל, אנשים מסכנים נמשכים אחרי הפרסומות, פה יש מחירות, פה יש אני יודע מה, ואומרים להם בואו לקנות, וזה אסור, כי אסור לעשות מחירות בימים האלה, ואסור לגרום שמחה, כי ברגע שאדם מוצא איזה דבר שהוא מחפש אותו, לא משנה אם זה כלי, בגד, וילון, מפה, אז זה גורם לו שמחה. ואסור לנו בימים האלה לשמוח, אלא להשתתף בצער של חורבן בית המקדש, בצערו של הקדוש ברוך הוא. הוא יושב כל יום בוכה ושואג, כערי, אוי לי שחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. לכן צריך להיות להיזהר בכל הדברים האלה. אז אדם ייזהר לא לעשות קניות, וכן כמו כן גם כן ייזהר למשל צורכי חופה, שהרבה שעומדים להתחתן בשבועות הקרובים בשעה טובה, אז אסור לקנות שום דבר לצורך החופה. הוא הדין, אם יש לו ברית מילה, אז יש להם ככה שגם הוא צריך לקנות חליפה חדשה, הוא רוצה דווקא היום לקנות חליפה חדשה, תקנה ביום שישי, תקנה מוצאי שבת, החנויות פתוחות בלי הפסקה. אז לא עכשיו, עכשיו זה גורם שמחה, מתאים לי, לא מתאים לי, לא טוב. לכן יזהר אדם חכם עיניו בראשו לא לעשות שום דבר שיש בו משום שמחה יתרה, כי אסור לשמוח בימים האלה. וגם אנחנו לא שמחים, למה? אמרתי לכם, כתב רבנו ארי, פלוני, השטן, אם אנחנו עצבים, אז הוא נופל ומתרסק. אם אנחנו חס ושלום מתגאים, אוכלים, שותים ושמחים, אז הוא יכול להתגבר חס ושלום. אנחנו רוצים להחליש אותו, וזה הזמן להחליש אותו בימים האלה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז זה אמרנו לגבי עניינים של שמחה, כמו קניות וכל שאר הדברים האלה. הוא הדין שיפוצים, כן? ילדים הקטנים רוצה לקנות לאבא, זה לא עושה שמחה. ציורים לילדים לאבא לא עושה שמחה, עושה לו שקט בבית, עושה קצת שקט, זה מותר, עושה לילדים, אפילו ביום תשעה באב עצמו שעשו את זה, אין בעיה. קטן בלב אחי, כתבו הפוסקים, אין דין חינוך לקטן, אין דין חינוך בעניינים אלה. למה? מהרה ייבנה בית המקדש, שנה הבאה לא נצטרך את זה. אז לכן גם שיפוצים זה אחד הבעיות, המחלות שיש אצלנו. כל שבוע, כל חודש, להחליף את האמבטיה, מה היא החליפה את המטבח? אני אראה לה, אני אעשה מטבח, היא עושה מטבח נורווגי, אני אעשה מטבח תאילנדי, וכן על זה הדרך. אז עושים כל הזמן, עושים את הקירות והכותלים, מה שיש להם, עושים שיפוצים. בימים האלה אין שיפוצים. וכן ריהוט חדש. הוא אומר, אני רק מזמין, אני הולך לראות, ואני קונה. אחר כך שלושה ימים ושלושה לילות יושבים, מספרים. זה הארון ככה, והידית שלו כזאת, והראי נפתחת, וזה הולך אוטומט, וזה לא. זה לא הימים האלה, לא עכשיו. וכן בנייה, כל מיני ענייני בנייה בימים האלה, ודאי שלא. למה זה שבוע שחל בו? זה חמור יותר מהכל, יותר מאשר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. עכשיו לגבי דירה, אדם שאין לו ברירה, וזו הדירה היחידה שהוא חייב לפנות את הדירה, ואם לא יפנה צריך לשלם כנס, או שאין מקום להלין את כל הילדים, המקום קטן, והוא כעת נמצא במקום זמני, מותר לו לעבור דירה כיוון שזה לא לשביל הנאה, אלא בשביל שיהיה לו מקום ללון, שיהיה לו ולילדים מקומות כמו שצריך. אבל הקישוטים והציורים והכיורים, הצביעה ושאר הדברים, אחרי תשעה באב. לא עכשיו. זה לא כדאי, לא עכשיו, לא ציור וכיור, לא לעשות כל זה כדל ועיקר בעצם הימים האלה. וכן על זה הדרך גם, למשל, כיבוס, לחבס בגדים, אסור לחבס. חוץ, מה שיש היום לא עלינו חולים, שהם צריכים לחבס את הבגדים, ואם לא יחפשו, יש חולאים, חיידקים או מגפות, חייבים לחבס. או למשל גם, למשל ביום תשעה באב עצמו, נגיע לזה. הרי אסור להושיט אצבעו במים, כך כתבה הגמרא, כמו יום הכיפורים. רבנו וחי כותב, חמור, כמו יום הכיפורים. חזר ביום תשעה באב מבחוץ, היה בית הכנסת, היה בשוק, ולא יודע, הידיים שלו איפה נגעו, באיזה כותלים, באיזה מעקה, באיזה זה, יבוא עכשיו, יכול להדביק את כולם, מותר לו לחוס את הידיים מלא מלא עם סבון, אפילו 20 שניות, 30 שניות, כל המרבה הרי זה משובח, וינגב את הידיים כדת וכהלכה, כיוון שלא עושה את זה להנאה, עושה את זה בשביל למנוע מעצמו חולאים. יש מגפה, כשיש מגפה צריך להיזהר מאוד. לכן כשהוא נוגע בכל מיני משטחים, כל מיני חפצים, שהוא לא יודע מי נגע לפני כן, ומה זה יכול להדביק. זה חס ושלום, זה אחד הדברים שמעבירים את המחלה מאחד לשני. ואנחנו רואים שיש אנשים שגם מתים מזה, שמצילנו. כל יום יש עוד 6-8 בר מינן מתים. בגמרא כתוב, אם מתים 5 מאיר במקום אחד ביום, זה כבר נקרא בר מינן מגפה, שצריך להטריע ולעשות תענית ולצעוק ולהתפלל, ואפילו בשבת צועקים על זה. היום בעוונות הגענו ל-460 וכמה, ועוד השם ירחם יהי רצון שיאמר למשחית הרף ויעצור את הכל. אז גם קיבוץ בגדים, למשל יש כאלה עובדים בכל מיני עבודות, כמו לא רק עם חולים או עם אנשים שונים, אז הוא צריך כל יום להחליף את הבגדים שלו ולחפש אותם, כי אי אפשר לעבוד, להישאר עם אותם בגדים, כי זה יכול חס ושלום להעביר מחלות. זה מותר לו לחפש, כיוון שזה לא נעשה לשם הנאה, אלא לשם ניקיון, היגיינה. צריך לשמור על היגיינה. לכן במקרים כאלה יהיה מותר לעשות כן. עכשיו אותו דבר לגבי קניות, מה שאמרנו, הוא רוצה להזמין בגד שיהיה לו מוכן לשבוע הבא, או עוד שבועיים יש לו חתונה, אז לא, אסור להזמין היום. למה? זה גורם לו שמחה. הזמנתי חליפה, והיא האישה הזמינה איזו סמלה יפה, משובחת, שאין אפילו לאשתו של אובמה לא היה כזה. ומתחילה לקרקר ולחרקר, לכן בימים האלה כל זה מחוץ לתחום. אין, בית המקדש נחרב, אנחנו לא עושים מאומה משום מהדברים הללו כלל ועיקר. כן, יזהר האדם מאוד בדברים האלה כולם. עוד מה למדנו לגבי שהאדם יזהר בכל הקניות. אמנם ראינו שלגבי מה שאמרנו בשולחן ערוך הביא על גבי שידוכין. שידוכין, שבוע זה מותר לעשות. זה מותר לעשות. למה? כתב מרען שמקדמנו אחר. אם הוא לא יעשה את השידוכין, אז פתאום יבוא איזה מישהו אחר לשמע את ההצעה הזאת, יבוא ויחטוף או יוסיף על המקח, ויש אנשים שנתנו עיניהם בממון, אחרי, ואז יקחו לו את זה. אז יכול להפסיד את הבת זוג. שאל אותי אחד, אבל הרי זה נקבע בשמיים, נכון, אבל בימים האלה אפשר שיקחו את זה ממנו, נגזר עליו, כן, אבל לבוא מישהו אחר יגנוב לו את זה. לכן ביום תשעה באב בעצמו מותר לעשות שידוכים, כמובן בלי סעודה, בלי שום דבר של אפילו מן השבוע מותר. מרן התיר מיני מתיקה, זאת אומרת דברים כיבוד קל, כיבוד קל יעשה, אבל אוכל, סעודה וכדומה בשום פנים ואופן אסור לעשות. כך כתב גם הרב מגן אברהם, כך שאין חילוק בזה בין אשכנזים לספרדים. יש מפחדים מסימן, זה לא נכון, עד רבה, אני הופך את הימים האלה לססון ושמחה, ככתוב פסוק, אמר הנביא ירמיה, עוד ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את אדוני צבאות כמלך אדוני צבאות בירושלים. אז כמה אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו כאן בארץ ישראל, ואפשר לעשות עוד שידוך ועוד קשר של קיימה, דבר גדול מאוד, זה גורם שמחה גדולה בשמיים, שהשמחה במונו. לכן שידוכים לא לעכב אלא להזדרז ולעשות מיד. אז לגבי השידוכים, אמנם הכנסת הגדולה וגם בן איש חי קצת החמירו מצד שהם חששו שאולי זה לא מסמנה מבטא, זה לא סימן טוב, אבל אמרנו כבר רוב ככל הפוסקים, כל הפוסקים כולם ענו ואמרו שאין בזה שום חשש, אין מקום לחשוש לעשות שידוכים רגע קודם ולא לחכות אפילו ביום תשעה באב עצמו, עד כדי כך וכך החמירו בזה שאדם יעשה בת מי שלא קיים מצוות פריה ורמיה. אז כל רגע קודם זה שיש להם בת או בן נמצאים בבית ועדיין לא מצאו את זיווגם, איזה צער זה. כל יום בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר, קשה מאוד זה. אכן צריך האדם להשתתל ולהזרז ולמהר לעשות כן, לא לחכות אפילו רגע, רק מתנות ושאר דברים אחרי תשע באב. עכשיו בלי מתנות, יעשו בלי מתנות, יעשו רק תנאים, זה מאוד חשוב, יעשו כך. יש עוד גם דנו הפוסקים לגבי אם אדם מותר לו בימים האלה לאכול בשר, ולמי מותר לאכול בשר. התלמוד אסר, האמת מעיקר ההלכה, רק ערב תשעה באב, זאת אומרת יום רביעי עצמו אסור לאכול בשר, זה כתב הגמרא, כך כתבה. בא הרמב״ם והוסיף, אמר ונהגו כל השבוע, השבוע הזה כולו לא אוכלים בו בשר. ואו אחריו הרשב"א ועוד אחרים וכתבו שמראש חודש יעשו. בא מורדכי והחמיר עוד יותר מכולם, הוא כתב מ-17 בתמוז חוץ משבתות וראש חודש. אז זה, לכן אדם, אנחנו נוהגים מתשעת הימים חוץ מראש חודש אוכלים בו. אבל אם אדם חולה או אדם שהוא חלש מאוד, רואים שהוא חלש, בקושי הולך, בקושי יושב, בקושי מדבר, זה מותר לו לאכול בשר, עוף, הכל מה שצריך. אם צריך עוף, עוף, ואם לא מספיק עוף צריך גם בשר, יאכל בשר, אבל יאכל דברים בריאים וטובים כדי לחזק את עצמו כמה שיכול, כדי שאדם ישמור את עצמו. הוא הדין, אישה הרה או אישה מנקת שהיא צריכה את זה בשביל שיהיה לה חלב ויהיה לה חלב בריא, אז כל מה שהיא אוכלת יש, הוא התינוק לוקח הראשון לפני שהיא הגוף שלה מקבל, אז היא גם חלשה. לכן מותר לה לאכול בשר, מותר לה לאכול כל מיני דברים שהם חשובים וכדומה יותר מכל דבר אחר, אלא אם כן מתאים לדגים או מתאים לאיזה דג אחר או משהו, זה משהו אחר, אבל עליו הכי כדאי וצריך לא להחמיר בדברים האלה כלל ועיקר. לכן יזהר בזה האדם מאוד מאוד שלא לעשות דברים שהם יחלישו את גופו של האדם. הוא עדין לגבי ילדים קטנים. ילדים קטנים מותר לתת להם בשר, מותר לתת להם עוף, כי אם אתה תעשה להם דגים, מה כל יום דג? פיצה אולי הם אוהבים, כל יום עשה להם איזה פיצה אחרת, אבל מה יעשו? פיצה ופיצה ופיצה יהיה אחר כך דוב, זה לא זה. אז לכן יעשה כיוון, עשה דבר שהוא אפשרי. כן, אני רואה שאתם היום עייפים קצת, או כל בסדר? טוב מאוד. חם? חם היה בטבע. גמרא אומרת, שתי חם, הבלה מפיק הבלה. חום של הגוף, אתה רוצה להוציא אותו, שתי מים חמים, יש שם מים חמים, שתי זה דבר גדול. כן. איפה היית אתה שבועיים? נעלמת מפה? אה? איך? מה הוא היה? חשבתי שהוא טס לירח, הלך לראות את המאדים ואת זה, כן, טוב. אז אמרנו שמי שחלש מותר לו לאכול ואין מקום להחמיר עליו. עכשיו מה לגבי ברית מילה או בר מצווה שחל בימים האלה? מה הדין במקרים כאלה? וכן אם יש, הרי חתונה לא עושים, אבל פדיון, ברית מילה, בר מצווה, וכן כל דבר מותר לעשות סעודה, מותר עם בשר, אבל לא כל אחד, רק אותם אנשים שהוא בדרך כלל מזמין אותם לברית מילה, זאת אומרת שנקרא המעגל הראשון של המשפחה, כדי שיהיה לו מניין ויותר, זה מותר. אבל יותר מזה, שיבואו לאכול כדי יחפשו פתרון איך למצוא לאכול בשר, אסור לעשות כן, זה מזלזל. אותו הדבר, יש לנו את השאלה לגבי סיום מסכת. סיום מסכת היום זה דבר נפוץ, עושים סיום ועוד סיום ועוד סיום, ולא מועיל בכלל, זה סתם תחבולה, זה רמאות, אסור לעשות את זה, זה מזלזל בחורבן בית המקדש. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, מי שלא מתאבל זה לא טוב. הסיום מסכת מה הדין? אם באמת סיימו מסכת והם לומדים אותה על הסדר והגיע נגיד היום או מחר שהם צריכים לסיים, מותר יהיה לעשות באותו יום לאותם שסיימו לעשות להם סעודה בשרית, והם אוכלים בשר ביום הזה, כן. אבל שאר אנשים שלא סיימו ולא היו בסיום, לא. נכון שיש מצווה להזמין אחרים שיתאמו בסיום, זה בימים רגילים, אבל לא בימים האלה של יום כעת זה. החם זה איפה הוא? מה נהיה עם ה... אה? לא, יש לו כבר טילים. טילים, כן. הייתה עם מחשמם, החיזבאללה ניסו לעשות פיגוע ולא הצליחו, עם מחשמם וזכר זכרם. זה משה הלך שם, קלקל להם את העניינים. באו חוליה של מחבלים והניסו אותם. כך ינוסו כל אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. אז אם כן, זה מכאן ראינו ברית מילה וכן על זה הדרך, בר מצווה אמרנו, פדיון הבן, כל אלה רק האנשים הקרובים ביותר. האנשים שלא קרובים ביותר לא יזמין אותם. שאר שמחות דוחים אותם, אין יום הולדת, מתנה רוצה לקנות לאשתו, קנה לה שבוע הבא שתי מתנות וזהו, נקמה. לא צריך, מה צריך לעשות כל הדברים האלה? אז זה למדו מאחרים, אחד לומד מזה ואחד לומד מזה ועושים כך. שם לגבי תספורת, משה, מותר להסתפר? אסור, מאיפה עיקר הדין? ואם אדם יש לו ברית מילה לבן שלו ורוצה להסתפר, מותר?
גם אסור.
גם אסור, יפה. כך כתב מרן, שלהסתפר אפילו אבי הבן וכן שלושת בעלי ברית אברהם, שהם הסנדק והמוהד. שכן, הרי הסתפרנו לפני, יש כאלה לפני ראש חודש, יש כאלה לפני 17 בתמוז, ואנשים לא מקפידים להסתפר כל יום. זמנם היו מסתפרים כל שבוע ושבוע, אבל היום מי עושה כן? לכן לא הסתפר, כי אסור להסתפר לכבוד שום אירוע אחר שעושה בימים האלה. וכן ציפורניים, ציפורניים יש שהחמירו, החמירו לדוגמה הרב רבי חיים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי כתב שלא יגזור את הציפורניים בשבוע הזה, גם הגאון הבן איש חי נמשך אחריו, אבל שאר הפוסקים כתבו שיהיה מותר, בפרט אם זה צורך מצווה. הבן איש חי עצמו כותב שאם הציפורניים גדלו, לא שם לב, בערב שבת שכח משום מה, ולא שם לב, הציפורניים גדלו ועברו, הגיעו לגובה הבשר, זה הוא אומר יקוץ אותה מיד. הוא אומר, ואני לולד מסתפנה, אם לא שאתי מפחד הייתי אומר גם ביום תשעה באב עצמו. למה? זה לא טוב לאדם שהציפורניים שלו ארוכות ועוטפות על הבשר, זה יש להם יניקה. לא, אתה אומר שהאדם הראשון לפני החטא היה הגוף שלו ציפורניים, נכון? לכן אנחנו מסתכלים במוצאי שבת בציפורניים, אז מה, זה ציפורניים זה מצד הקדושה או לא? מה תחליט, משה, מה אתה אומר על זה? תן איזה רעיון, נו.
לא שמע,
מה לא שמע?
לא הבין.
לא הבין? ציפורניים זה מצד הקדושה או מצד הסתרא אחרא? הרי מוצאי שבת אנחנו מסתכלים בציפורניים, נכון? אז למה? שזה מצד הקדושה, כי בשבת האור שלנו דומה לציפורניים, אנחנו מסתכלים כדי שישאר האור הזה לכל השבוע. אז מה, למה אסור לגזור ציפורניים? ואתה אומר שזה מצד התומה, לגדל במצד התומה. מה? תן איזה סברה. תחשוב רגע. שמה? מה גודל יותר מהר? עכשיו גזרתי, הנה אני גזרתי יום שישי, בוא תראה, לא גדלו כמעט בכלל, פסקנים ישארו אותו דבר. מה זה כל אחד? מה, אני עשוי מפלסטיק? אני כמוני, כמוך, בשר ודם. אלא, תקשיב טוב מה אומר רבנו הארי, מה שציפורניים דבוק לבשר זה מצד הקדושה, אבל מה שעודף יוצא מתחיל לצמוח ושם מצטבר לכלוך, זה מצד הסתרא אחרא, שם הסתרא אחרא יונקת. לכן לא טוב לגדל ציפורניים, לגזוז אותם שהם צומחות, לגזוז. ראית מה כתב בספר חסידים, מעשה בחסיד אחד שנפטר, ואחרי פטירתו ראו את פניו מוריקות, זאת אומרת הפנים שלו היו לא עליכם, נראות לא טוב. שאל אותו למה ככה פניו מוריקות, אמר לו שלא היה נזהר בערב שבת לגזוז את הציפורניים. אכן, אז כתבו הפוסקים, כל ערב שבת אי אפשר, כי זה לא מספיק לגדול, אבל פעם בשבועיים ישים לב שאם הציפורניים קצת גדלות, לגזוז אותם. לכן צריך להיזהר. ביום תשעה באב, אומר הבן איש חי, שאם הם גדלו והגיעו לבשר ועוברים אותו, הוא אומר, תגזוז את זה אפילו ביום תשעה באב, כי זה לא טוב. אז לכן צריך להשגיח עליהם, לסלק אותם, בפרט שהן צוברות שם לכלוך, זה לא טוב. רק לא יזרוק אותם ברצפה. למה לא יזרוק ברצפה? הם זלזל בהם, אז הם רואים שהוא מזלזל בהם, החיצונים באים ונוקמים בו, אחר כך גורמים לו תקלות, הבנת? עושים לו, שולחים לו משטרה שעשו לו רפורט שהוא לא שם מסכה. למה הוא הוציא רגע בשביל לדבר בטלפון, אז תופס אותו 500 שקל כנף. זה לא זה, זה בגלל ציפורניים.
איך זה מסתדר עם כהן?
איך זה? מוהל מעל עם הציפורן, זה לצורך, הוא מגדל את הציפורן של הבוהן לצורך לעשות פריעה. איך יעשה פריעה? וכן שוחט רוצה לבדוק את הסכין דרך הציפורן. יש בודקים היו בלשון, היום אנחנו לא עושים בלשון, יש היו מעמידים את הסכין כך מול האור והיה רואה אם יש שם פגימה או אין פגימה. אבל אנחנו לא בקיאים, לא בקיאים בזה. אנחנו בקושי נעשה באצבע, אז זה לצורך מותר. כן. אם צריך, מה? לחפור באדמה עם ציפורניים? הקוף עושה ככה. הנמר, החתול, אנחנו לא, מה פתאום? לא הבנתי, מה? לקבור את הציפורניים. בראבו עלק.
למה צריכים להיזהר שלא יקטוף אותם?
בסדר, אם יש מקום, אם יש מקום בגינה, תקבור. רק שלא יבוא העירייה, יגיד לך שאתה מטמין שם חומר בלתי מזוהה, אתה יודע מה יש. זה אי אפשר לדעת. אבל הפוסקים כתבו, אנחנו זורקים את זה באסלה, חוץ מכבודכם, וזה בסוף לאן מגיע? מגיע לרשת תביעו, הולך לאדמה. אז אין בזה בעיה. יישר כוח. אז זה העניין של הציפורניים, צריך להיזהר בהם כל השנה, שלא יהיו לו ציפורניים גדולות ולא יהיו עוטפות על הבשר חס ושלום. אז זה הסדר פחות או יותר. עכשיו מה לגבי כביסה? כביסה אמרנו שאסור, אבל אם יש לו חולה או כגון יש לו ילדים קטנים או אפילו לא קטנים, קטנים שהם גדולים שהם קטנים, גדולים וקטנים, והם מלכלכים את הבגדים וחייבים לחפש להם את זה, ואין לי אחר, יש לי עוד סוג אחר, הוא לובש את זה, מה יעשה מחר? אז זה מותר לחפש כדי שילבשו את זה נקי. אבל אנחנו נזהר לא לחפש בגדים, אבל בגדים פנימיים יכין לו מלאי מספיק מערב שבת. אבל אם לא יכין, או כגון שהתענפו כבר הבגדים האלה וספגו זיעה, זה מותר לו להחליף אותם, כי אלה בגדי זיעה, בגדי זיעה לא גזרו. מה זה גרביים, לבנים, גופיות, אלה בגדי זיעה. בגדי זיעה לא, אבל חולצה זה חיצוני. חולצה זה חיצוני, צריך להכין מערב שבת כמה חולצות שיהיה לו. הרב שלמה זלמן אוירבך כתב שישים את החולצה, אם אין לו, ייקח חולצה מהארון, ישים אותה על הרצפה איזו חצי שעה, תקבל אבק, ינער אותה וילבש. מרן רבנו עובדיה לא כל כך הסכים עם זה. לא, בדיעבד אפשר. דווקא מינה בדיעבד אפשר לעשות כן. אמר, מה זה עושה ברצפה? יש רצפה שהיא נקייה. הוא לא מדבר אחד ששם את זה ברחוב. ברחוב, מי ייקח חולצה מהרחוב וילבש אותה? ובאבוי. ברמינן, אתה לא יודע מי דרך על זה, איזה נעלה, מנעלים, איזה זה, מה יש שם, עירייה, ולא עליכם. על הערבים בתוכה, תלינו כינורותינו. עליכם, אז זה לא יעשה ככה. כן, זה כביסה. עכשיו לגבי מה אנחנו עושים עם שאר הדברים, מה מותר ומה אסור. צחצח חוץ מכבודכם מנעלים, מותר לצחצח? למה? כגון שהתלכלכו, מלאים אבק, הוא גר איפה שיש אבק, או יש שם חפירות, יש מקומות חפירות כבר 12 שנה לא גמרו את החפירות, מחפשים שם נפט. והוא בא, הנעליים שלו, איך הוא הולך בית הכנסת, וכתוב פסוק שמור רגליך כאשר תלך אל בית האלוהים. מה זה שמור רגליך? נעליים, מנעלים שלך, היה להם מנעלים מיוחדים לכבוד בית הכנסת, היו לוקחים אותם, זה כמו גרביים כאלה, היה להם מנעלים, שמים אותם בחיקם כאן בכיס, מגיע לבית הכנסת, חולץ את הנעליים האלה, שם אותם בצד, מוציא את הנעליים שיש לו. היה עליו השלום הרב יצחק זעפרני, נפטר לפני חודש בערך, היה יהודי צדיק, היה לו, יש לו בית הכנסת כתר תורה בבית וגן, אצלו אין להיכנס עם נעליים לבית הכנסת, היה שם ספטוס מיוחדים, זה נעלי בית, נעלי בד, כל אחד מוציא את הנעליים שלו, הולך איתם בית הכנסת, יש שם שטיח לאורך כל בית הכנסת, שטיח יפה, מהודר, מהוקצע, מביא פועל יום יום, מנקה את השטיח ועושה אותו. אז זה על שם הפסוק שמור רגליך, ככה אמרו רבותינו בגמרא, שאם יש במנעלים, אז היה בדרך, היה לו עליכם רפש וטיד ועוד כל מיני דברים אחרים גם. עד כדי כך, למה? היו הולכים, תראה העיר העתיקה, היום יותר טוב. פעם, אתה זוכר אחרי ששת הימים, מה היה? שהיית עובר שם איזה סירחון, אי אפשר ללכת שם, אי אפשר לדבר דברי תורה, אי אפשר כלום. מה היה? הם זורקים בלילה, הם כל מה שיש להם זורקים מהחלונות. ועד כדי כך ידוע היה בירושלים, כך סיפרו לנו הזקנים לפני 70-80 שנה, מי שהיה עובר ברחוב היה צועק אוה, זאת אומרת שימו לב, שימו לב, יש אנשים עוברים, שלא ישפוך עליהם, לא עליכם קיטון, כמו ביתו של המן. אז היו זורקים מה שיש להם, זורקים ברצפה, אז הרצפה מלוכלכת. עם רצפה כזאת הוא דורך על לכלוך, בא לבית הכנסת, נכנס עם לכלוך, אסור, היו חוצים ומנעלים. אז זה אמר שמור רגליך כאשר תבוא אל בית האלוהים. אבל היום ברוך השם חובות שלנו נקיים וצוחצחים, וגם ארץ ישראל יפה ונקייה ונאה, לכן אין בזה שום בעיה. מה יש לנו עוד? מה יש לכם עוד לשאול? איך? ברכת בסמים. מה כתב מרן על בסמים? נו, מה כתב מרן? מותר או לא? וביום כיפור מה? ביום כיפור מרן התיר. למה? כדי להשלים 100 ברכות. ביום תשעה באב כתב שלא. למה? משש בזה הנאה, נהנה מהריח. אז מה יעשה? כדי להשלים 100 ברכות, שתים ברכות אחרות. או יש אומרים זהו, יאמר יכוון בברכות ההפטרה, ברכות התורה וכן על זה הדרך וכדומה, יאמר ואז יוצא את החובה. יש אומרים גם יכוון בטוב אבין שיש לנו אמת ויציב, אז יכוון בהם ואז יוצא כאילו ברך 100 ברכות. וכן יכוון במודים, מילת מודים, כמה יוצא מודים? מם וב דלת זה 50, יוד מם עוד 50, 100. אז יכוון במילת מודים שהיא גמטריה 100, אני אומר אותה והיא במקום 100 ברכות. זה הסדר. אותו הדבר יש לנו, תראה במה שתקנו לנו רבותינו אנשי כנסת הגדולה, לומר בשבתות ובחגים נשמת כל חי. מה אתה אומר שמה? ונופינו מלאשר חיים, אבל וכו' וכו'. הן הם יודו וברכו ושבחו. מה זה הן הם יודו? למה אמר הן הם יודו? כמה יוצא הן? 55. הם 45. ביחד 100. אז מה בסדר, יצא מעט. נו, אני יכול למצוא עוד הרבה גמטריות כאלה. אלא, אומר הגאון רבי יוסף חיים, הן איזה מילים, תיקח אותיות, זוג אותיות, שיצא לך גמטריה 55. תחפש איזה, יוד כ, זה 50, זה 15, כן? אני צריך לצאת 5 של 15. תחפש לי 5 של 15. יוד כ, זה יוצא 15, נכון? אחר כך, תת וו, תו, יוצא גם 15. כמה נהיה? 30. יודקה ותו, מה מאה? יודקה ותו, 30. אחרי זה, תחפש לי עוד, נו, חט וזן, נכון? אמרנו, יודקה, הכך תת וב, תת וזן, יוצא גם כן 15. תת וזן 16, לא, תת וזן לא יוצא. 45, זהו, אז זה הם. עכשיו, אם אני אלך להן, שזה 55, אני אחלק, תראה שמה יש לך. 11, אני צריך 11. 11, יש לך י' זה 11, נכון? ת' ב' 11. ח' ג' 11. זן וד' 11. וו וה 11. כמה הם היו? 5, נכון? כמה זה יוצא? 55. אין יותר, אין אותיות אחרות, אתה לא יכול למצוא עוד זוגות שיוצא לך 11. אז זה הן, הם. הן זה 5 פעמים 11, הם 3 פעמים 15. ואחת יוצא 100, הן הם יודו ויברכו, ישבחו ויפארו. מהאותיות האלה בעצמם מברכות ומשבחות את הקדוש ברוך הוא. הרי כתב רבנו ארי, אם אדם נמצא בצרה או יש לו איזה בעיה, רוצה לפתור אותה, רוצה להתפלל, אומר להן, יש לך איזה ספר תפילות, משהו, אני רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מפחד שהוא יגיד דברים לא מתאימים. אומר, אתה יודע מה? תגיד א' ב', תגיד לקדוש ברוך הוא, אני אומר לפניך א' ב', ואתה תצרף את האותיות למילים ולתפילה. ויתחיל להגיד א' ב', תגיד א' ב', זה תפילה הכי טובה. כך התפילה שלך עולה למעלה, לוקחים אותה המלאכים, מצרפים ממנה כל מיני תיבות ומילים, וכל מיני שירים, וכל מיני שבחות, ופרקים, פרקי תהילים, מה שאתה רוצה. עושים צירופי אותיות, והתפילה שמה עולה למעלה, זו תפילה הכי טובה שעושה את כל הפעולות הכי חשובות. לכן זה הדרך שיעשה האדם, זה ככה יהיה לו כמו שצריך. עכשיו, מה דין רחיצת הגוף בימים האלה? מקלחת, מותר לעשות מקלחת? תאיר אותו שם, הוא כל הזמן, מה יהיה הסוף? הנה, אני אעשה לו מקלחת. מקלחת, עושים מקלחת, מותר או לא? מזיע מסכן. אם הוא רוצה להסיר את הזיעה או את הלכלוך, כגון שהוא חזר הביתה, חזר כולו מזיע, וריח לא נעים. הריח, הרופאים אומרים, זה לא מהזיעה. הזיעה היא טובה, רק אחרי הזיעה באים החיידקים, נדבקים בזיעה, והם עושים את הלכלוך. עכשיו, קח מגבת, ניגפת בה היום, בסדר. מחר, עוד פעם, עדיין בסדר. יום שלישי, יום רביעי, מתחילה מגבת, ריח, ריח לא טוב. מה זה הריח הזה? אומרים, הרופאים עשו בדיקה, בדקו ומצאו. אדם מתקלח, מתנגב במגבת, 50 מיליון תאים מהגוף, מהאור, מתחלים ונדבקים במגבת. לכן אומרים, לא טוב להעביר מגבת מאיש אחד לאיש שני. כל אחד יש לו מגבת אישית. אז זה המרגבת יש. עכשיו, הריח שנהיה זה לא מזה. ברגע שיש פירורים של האור שאתה לא מרגיש, לא רואים אותם בעין, אבל הם במיקרוסקופ אתה רואה אותם. אלה הפירורים האלה נדבקים במרגבת, ואז באים החיידקים לאכול אותם. ניזונים מזה המזון שלהם. החיידקים הם עושים את הריח. לכן כמה המרגבת יותר ישנה, יותר משומשת, ככה נהיה ריח יותר רע. לכן צריך לחבס אותה. עכשיו, לכן מרן, תראה מה כתב, שמגבות מטפחות הידיים ומגבות פנים וכדומה, מותר לחבס בימים האלה. למה? מה יעשה? יש לאדם שתי זוגות. אז הוא ניגב ביום שבת, ניגב יום ראשון, די, שלושה ימים, יום שני, עד כאן. עכשיו צריך אחר, לקח שלישי רביעי, מה יעשה בחמישי? אז מותר לי לחבס. פחות הידיים, פחות פנים, וכן כל המגבות, מגבת רחצה. כמה יכול? יש אדם, יש לו בבית, נגיד, חדר שלם, מלא ארונות של בגדים, מלא ארונות של מגבות, יש לו מעיין, כל הבית חרושת של, איך קוראים להם אלה? ורדינון, בדיוק. ורדינון, זה סוג א', זה יש לו ורדינון, יש לו כל הצבעים וכל הסוגים וכל הגדלים שאתה רוצה, אז יש לו. אבל לא כל אחד יכול, לא כל אחד, כמה יש לו, בכל שתי מגבות. לכן יהיה מותר לחבס אותם, שוב, אפילו בימים רגילים, כל שכן היום. כן. מה אתה? כן. השאלה אם יצום ירגיש אחר כך לא טוב אחרי הצום, יהיה חולה או שחס ושלום יהיה איזה קלקול, יצא שכרו בהפסדו. לכן יעשה כל ערום, יעשה בדעת כתוצאה מהניסיון שלו בעבר, וגם לא תמיד הניסיון בעבר מצליח. אז צריך לראות מה זה עושה, מה זה גורם, ולפי זה ככה יעשה. אז אם הוא רואה שהוא זה בעלי סוכרת, האמת, אם יש להם סוכרת גבוהה, אלה חייבים לאכול ולשתות, אין מה לעשות. מה הוא אומר זה? מה הוא אומר? אני אקנה לך מיקרופון ותעמוד תדבר. צריך לדבר עם יושב ראש הכנסת. מה אמרת? במקווה מה? סכנה, מה אתה מדבר? סכנה, מה אתה מדבר? איזה דיבורים אתה מדבר? לא עליכם. אז יוצא לסיכום, מקלחת אם זה להעביר את הזוהמה מותר, אבל אם רוצה לשם הנאה זה אסור. וכן גם כן אפילו ביום תשע באב, אישה מנקה את הילדים שלה והתלכלכה, מותר ללכת לרחוץ את המקומות שהתלכלכו. וכן זה הדרך, אדם מטפל בחולה קורונה והוא צריך לדבוש חלוקים מיוחדים, והחלוקים האלה צריך לחפש אותם כל פעם. שאלו אותי היום, מה יעשו? מותר, מותר. מותר לחפש, אין בזה שום שאלה. זה לצורך חולה. זה לא מה שאסרו לנו רבותינו. רבותינו אסרו דברים שהם בשביל הנאה. אבל מה שלא של הנאה, יהיה מותר. עכשיו, לגבי ערב יום תשע באב, יהפוך אותו לששון ושמחה, יום רביעי. בבוקר יש תחנון, בצהריים אין תחנון. מה עם תיקון חצות? אנחנו אומרים, הרי כל יום, כעת בימים האלה, אומרים תיקון חצות. גם ביום ערב תשעה באב, אומר תיקון רחל. אומנם יש מי שאמר שלא לעשות, להלכה, למעשה, אפשר לומר תיקון חצות. אין שום בעיה בזה. עכשיו לגבי לימוד, לימוד תורה חתם סופר כתב שלא ילמד אחר חצות. למה? לא שאסור אחרי החצות ללמוד, מותר ללמוד אחרי החצות, רק הוא חושש שיהיה לו שאלות או קושיות ופלפולים וירצה לחדש חידושים בתורה. וביום תשעה באב אסור ללמוד תורה. למה? פיקודי האדרה ישרים ושמח הלב, ואסור לשמוח. עכשיו מה יעשה? אז אם כן, הוא אומר שאם הוא ילמד אחר הצהריים סמוך לערב, הוא יישאר עם הזיכרון בלימוד באותו נושא, וילכת לחפש בספרים ויתחיל וימצא תירוץ, ימצא קושיה, ימצא זה אמר כך וזה אמר כך, ומלא הוא מתחיל בלימוד תורה, וזה אסור. לכן אחרי דקה שכחנו מה לימדנו לפני דקה, לכן אנחנו מותר לנו. או אם הוא לומד הלכות והלכות שייכות לאותם, לימים האלה, והוא לומד אותם, זה הלכות פסוקות, אז מה בכך? הוא יזכור אותם, ידבר עליהם כדי שידעו אנשים מה מותר, מה אסור. ולמה? כי הרי מותר ללמוד גם עליכם הלכות אבילות, כדי שידע מה מותר ומה אסור. אם ישאלו אותו, יהיה לו מה להגיד, מה לענות. לכן יהיה מותר ללמוד תורה אחר הצהריים, אין בזה שום בעיה. אבל עדיין אנחנו עם הבעיה של לימוד תהילים ולימוד חוק לישראל ולימוד זוהר ולימוד משניות שאדם לומד כל יום. ביום תשעה באב אין ללמוד בכלל כל הדברים האלה, כי זה פיקודי השמש הרים ושמח הלם. ולא כמו ששומרים אחרי הצהריים, לפני הצהריים, או יש אישה קיבלה עליה לקרוא כל יום 50 פרק תהילים. וואי וואי, 50. טוב שלא אמרה 500. 50 פרק תהילים, ומה היא תעשה? והיא צריך ברצף. לא תקרא, תקרא בלילה שאחרי מוצאי תשעה באב. ביום תשעה באב אין ללמוד תהילים. אין ללמוד לא מעמדות, לא חוק לישראל, שום דבר. מה לומדים? גמרא מפורשת, שולחן ערוך, הרמב״ם, במגילת איכה, עם הפירושים שלה, מסכת גיטין, דברים הרעים שבירמיהו, דברים הרעים שבאיוב, לא כל ספר איוב. ספר איוב יש בו חלקים, פרקים שמדברים דברים יפים, על הבריאה ועל כל הפלאי הבריאה. זה לא, זה מדלג. אז יש בסידורים שתשעה באב בסוף, איוב, שם תראו הוא מדולג. יש פרק כן, פרק לא. יש פרקים שכן ויש פרקים שלא. אלה הפרקים שמדברים בצער שהיה לאיוב, בכל מיני קינות שהוא היה אומר על עצמו. זה מותר להגיד. או ילמד מדרש אחד. או יש מסכת תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, שם כל ענייני החורבן, שם יקרא אותם. וכן על זה הדרך, ייקח הלכות שמעוני, ילמד על איכה, על ירמיה, על כל מה שהיה עם איוב, וכל זה, דברים כאלה מותר לקרוא, אבל דברים אחרים לא יעשה כן. עכשיו, לגבי קניית ספרים בימים האלה, הרבה שואלים, הספרי קודש מותר לקנות, אבל ספרי לא קודש, ספרי חול או מקצועות, או למשל כעת רוצה לקנות לבית הספר לשנה הבאה, זה לא קונה עכשיו. למה? אחר כך תשמח, יש לי ילקוט וקלמר וקניתי ספרים וקניתי מחברות וקניתי זה וקניתי זה, גם האבא שמח. זה אסור. כל דבר שמביא שמחה אסור לנו לעשות בימים האלה, זה לא יעשה. עכשיו סעודה מפסקת, זה כאן השאלה, מה אתה אומר? מה עושה סעודה מפסקת? הוא רוצה לאכול, אחד אמר לי, רוצה לאכול איזה בורקס גדול מלא גבינה עם פטריות, ויחד עם זה ליד זה פיצה, מה אתה אומר, מותר? מה? מה אמרת? לא הבנתי, מותר או לא? למה לא בשניהם? זה שני מינים, בדיוק. ואפילו שהכניס את שניהם לתנור ביחד, זה לא אומר, זה שני תבשילים. גם אם שמתי בתנור שני סירים, סיר כזה וסיר כזה, אבל תבשיל שבישלתי אותו תבשיל באותו סיר שני מינים, כגון שבישל ג'דרה ואיתו בישל גם כן ירקות, שם איתו ירקות גם, אז הוא רוצה שיהיה קצת גם כזה וגם כזה, זה מותר. או מרק ירקות גם כן, שם בו כל מיני דברים יפים, כל מיני דברים בריאים, זה מותר. השאר לא. עכשיו שקשוקה מותר או אסור? כי יש היום שקשוקה, אתה יודע איזה תפריטים, וואו, מאחד מלאכים, שמים שם חצילים ובנדורה וכל מיני, אני יודע מה, קרוביות וכן על זה הדרך. זה שקשוקה, כולו תפשיל אחד, זה ביחד מתבשל, זה יהיה מותר, זה מותר לאכול, זה אין בזה בעיה, זה לא שני מילים. ומה קורה אם אחרי, נגיד, שעשיתי סעודה על הלחם, ואחרי שסיימתי את הסעודה, אני רוצה, ראיתי פתאום איזה בורקס מעניין, ואני רוצה לאכול אותו, מותר לי?
אסור.
למה? אז בהלכה מובא, אם הוא אמר די, אני מסיים את ה... ולא אוכלים יותר, אז זה קיבל עליו את הטענית. אבל אם אמר, לא אמר כלום, אמר בוא נברך ברכת המזון, ואחרי ברכת המזון מצא איזה פרי יפה או איזה מאכל טעים שנשאר מהצהריים ורוצה לאכול אותו גם כן, מותר. לא כתבו הפוסקים, אין בזה שום בעיה, זה מותר, זה לא תוך הסעודה. מה שאסרו זה בסעודה עצמה. עכשיו הנהג הוא לקחת את הלחם, להטביל אותו במעט אפר, אבל זה קצת בעיה, מעט, לא הרבה, כי אפר לא בריא לגוף, עושה דברים לא טובים. אז שנאמר, כי אפר כלחם אכלתי ושיקוביי בבכי מסכתי. אז שים את הלחם, זו החתיכה האחרונה לפני מים אחרונים, יאכל אותה. מה?
סעודה מפסקת, היא הסעודה האחרונה לפני התענית.
כן.
כמה זמן לפני זה יכול לאכול סעודה דשנה, עם כמה
דשים? סעודה דשנה, כל שישאר רעב או יתאב לאכול עוד, אז זה הסעודה שלפני. נגיד עושה בצהריים, יעשה סעודה נגיד בשעה שתיים, ויוכל כל מיני מינים שהוא רוצה, אבל לא יסבע יותר מדי, לברך ברכת המזון. אחר כך הגיע נגיד זמן שעה שבע, זמן הארוחה, או רבע לשבע, יותר כתוב, יקדים, אז יאכל רק מין אחד. אבל בסעודה הקודמת יכול לאכול שני מינים. יש כאלה מצמידים את זה, זה לא טוב, זה נראה שזה רמאות, זה מראש נראה תחבולה בשעה סמוכה, לעשות לפחות שיהיה רווח כמה שעות באמצע, שזה דרך בני אדם לעשות ארוחה, אחר כך ארוחה אחרת, זה במקום ארוחת ערב הוא אוכל אותה עכשיו מוקדם קצת. זה צריך לעשות. כן, והלחם לא ממולא באיזה משהו? בטח. אם אני אקח, אתה תיקח לי לחם אחד, יש בו ממולא בשר. לחם השני ממולא בו... לא, בשר אמרנו אסור, סליחה. לחם ממולא בשר מזה, של... כן. לא עליכם. בשר סינתטי. משהו סינתטי. הלחם השני לחם עם שום, והלחם השלישי ממולא וכל מיני גבינות וכל מיני עניינים, זה אסור, זה תפשיל, זה בשני עצמו, זה ודאי תפשילים. זה כמו שאמרת, פיצה בבורקס, אותו דבר. אבל אם הלחם נטו לחם, והוא מביא כמה סוגי לחמים, אין בזה איסור. אבל מה, זה לא כבוד, לא יפה, אנחנו כעת לפני הצום, צריך להראות הכנעה. הוא מביא לחם משובח, קונה לחם משובח. אם הוא עושה את זה בשביל שיהיה תיאבון ויכולו לאכול, אפשר בדוחק להסכים. אבל אם הוא עושה את זה כך, זה לא טוב. לא, לא יעשה, כן.
כן.
מה, מה?
חייבים לאכול לחם
בסעודה מפסקת? שאלה טובה, לא. לא חייב לאכול לחם. הוא לא רוצה לאכול לחם, הוא רגיל בימי החול לאכול בלי לחם. הוא רוצה גם סעודה מפסקת לאכול בלי לחם. הוא יכול רשאי. כן. איך? פלפל ממולא, אין בעיה. כיוון שכך דרכו נעשות בחול, ושמים אותו בסיר אחד, שמים כמה מיני פלפלים, ירוקים, אדומים, צהובים, והיום יש גם כן מלא גוונים, יש בדגל ארצות הברית גם, ממולא, אז מותר, זה אין בעיה. כן. אז זה הסדר של סעודה המפסקת. אחרי זה, הלך בית הכנסת, יחלות סמנלים. עכשיו, סעודה מפסקת, זה יושבת בארץ. ישים מקום נמוך, דרגש, וישים מחצלת על הרצפה, ישב ויוכל, ולא לעשות זימון. שלא יהיו שלושה ביחד, שלא יהיה זימון, כי לא רוצים שהסעודה הזאת תהיה קבועה. אלא סעודה בלתי קבועה. כי זימון זה קובע סעודה. אז זה עושה בלי קביעות סעודה, ואחרי זה, ואיך בחת המזון יחליף את המנעלים וילך לו לבית הכנסת וישב, יישב ילמד, יקרא קצת. עכשיו צריך לדעת שבליל תשע באב וביום תשע באב עיקר הקינות זה מגילת איכה. אנשים אוהבים לקרוא את הקינות, יש כל מיני מנגינות, מזכיר לו מבית אבא ומזמן ילדותו, מנגן שם בקינות. זה כן, אבל עיקר הקינות זה חיוב לקרוא מגילת איכה, פעם אחת בלילה ופעם אחת ביום. עכשיו יש עוד דבר, צריך לדעת שעל הקינות לא אומרים קדיש תתקבל, זה הלכה, זה לא מנהג, הלכה. עכשיו יש מנהגים שונים בבוקר, אני לא רוצה להיכנס לזה, יש בלי סוף מנהגים. יש נוהגים לא להניח תפילין בבוקר בכלל, מתפללים שחרית, מסיימים חזרת השעץ, יושבים לארץ וקוראים קינות. ויש מנהג ירושלים ובית אל, ככה היו עושים, היו הכל עם תלית ותפילין, אבל כל זה יעשה את זה בצנעה, לא ברחוב. למה? כיוון שידוע האשכנזים לא מניחים תפילין בבוקר, גם התימנים רובם, נכון? לא מניחים בבוקר. ספרדים גם לא היו מניחים. פה בירושלים, אני זוכר, לא היו מניחים. אחר כך באו המקובלים, וכל אחד רוצה היום להיות מקובל, אז מניח. מניח, בסדר. תניח בתוך הבית, אבל לא תניח בראש גלה. תלך ברחוב עם תלית ותפילין ביום הכיפורים. זה יהורה. אסור לעשות כן. אחרי נזהר. אלא, ואלה שלא מניחים בבוקר, יניחו במנחה. יניחו במנחה, אז או בשחרית או במנחה, אבל לא יעשה כפול, ילך לפה וילך לפה, אלא ישתדל להניח תפילין. היו נוהגים, האמת, בזמנם היו נוהגים בצנעה בבית, היו מניחים תפילין, קוראים איתו שמע ישראל, חולצים אותו, הולכים בית הכנסת, ואז היו מתפללים. זה היה המנהג הקדום. אחרי זה השתנה המנהג, בישיבת בית אל עשו מנהג חדש, אז זה מנהג אחר. עכשיו, במנחה, איך שנהיה חצות, זה רבע לאחת, צריך לדעת. זה רבע לאחת ולא דקה יותר. לקום מהארץ. ואם אדם מחמיר על עצמו, רוצה להמשיך לשבת, אסור. כי אנחנו צריכים להראות לשכינה שאנחנו מאמינים שמשיח יבוא. והוא נולד עכשיו. אז צריך מחזירים המפה, הפרוכת למקום, הכל, גם בבית, הרי הוצאנו את המפות, אז יחזיר את המפות על השולחן בבית, וכן על זה הדרך, הכל יהיה על מקומו בשלום, ולא במפסיקים לשבת לארץ. ככה הסדר. ואז יושב, ומה לומדים אחרי חצות? דברי נחמה. יקרא ההפטרות, שבע ההפטרות, שבע עד נחמתה, יקרא עליהם את המפרשים שלהם, שבע ההפטרות מחילה. פה לא הרשו לשבת, מחילה. עלי. אז שבע של הנחמה, אז התירו לקרוא ענייני נחמה, ועדים מדרשים שמדברים בענייני הנחמה. גם כן. ענייני מדרשים, והקדוש ברוך הוא ירחם. לא, לא יצא, לא, 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 זה יהורה, איסור יהורה. לפי דעת, אל תתחכם, לפי דעת רבי חיים פלאצ'י זה חייב נידוי, חמור מאוד. אדם מה צריך לחפש על עצמו דברים כאלה, היום אבטר, אנחנו לא עושים את זה. לפי דעת רבנו חיים פלאצ'י זה חייב נידוי, בפירוש, שם הצילנו. כיוון, ובפרט כאן, היום רוב האנשים לא מניחים תפילין בבוקר. תיקח את האשכנזים, איפה שיש חרדים, וגם ספרדים, המרוקאים לא מניחים, ויש הרבה ספרדים לא מניחים, אז למה לך לעשות את זה? ואתה מראה לאחרים שאני כן מניח, ועדים במנחה, אחרי זה באים, אז אנחנו הנחנו בבוקר. אלה באים מניחים, והם נכנסים, מתערבים עם הקהל, זה לא טוב, יניח בצנעה. הוא לא יניח, יניח בצנעה בבית, אחרי חצות היום, יכול להניח תפילין לכמה דקות, ויאמר איתם קריאת שמה, יחנוץ אותם, ויבוא לבית הכנסת, נגמר הסיפור. וזה, הכל בא מקומו בשלום. מוצאי שעה באב, מתי יוצא הצום? 20 דקות מהשקיעה. לא מה שכתוב בנוח. מתי שקיעה ביום תשעה באב? 41. 8 ודקה אפשר, אומר קריאת שמה, פלל ערבית ברבעה לשמונה. 8 ודקה קריאת שמה, מיד אחרי זה מותר לאכול ולשתות, מותר גם השנה, כיוון שזה ערב שבת, מותר לחבס, מותר להתרחץ, מותר לעשות כל מה שצריך לכבוד שבת ולהכין מאכלי שבת. ביום תשעה באב עצמו אסור להכין שום דבר, כיוון שזה מסיח דעתו מהאבלות. חוץ מהארוחה של הערב זה מותר לעשות, כדי שיהיה בערב מיד איך שיצא הצום יוכלו לאכול, זה משהו אחר. אבל מאכלים של שבת לא יכין. אבל מותר להוציא מהפריזר כדי שאופשר שבלילה מיד יוכל להכניס דגים, להכניס בשר, עופות, ואוכלו ענבים ויסבאו, ואין אי רצון שבקרוב נקיים בנו נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם.